כאן רשת בית. רונן פולק. כאן רשת בית.
עכשיו 4:05, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. מפיקת התוכנית היום היא עמית כהן, טכנאי השידור חיים זקן, אני רונן פולק, והמייל שלנו, אתם יודעים, כסף, כרוכית כאן.org.il. אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף, העלאות הריבית במשק, ואחרי היוזמה שהציג אתמול יושב ראש ועדת הכספים גפני להקפיא את הריבית על המשכנתאות לרוכשי דירה ראשונה, היום הנגיד פרופסור אמיר ירון מזהיר מיוזמות החקיקה האלה בכנסת ואומר אין פתרונות קסם. הנה קטע מדבריו.
אינפלציה קודם כל פוגעת בשכבות החלשות, ולכן הכאב שכרוך בהעלאת הריבית הוא מובן ונלקח בחשבון, אבל נועד כדי למנוע כאב גדול יותר בעתיד.
ככה נגיד, בהמשך גפני התייחס לדברים ואמר, ההסברים האלה לא מעניינים. מיד נרחיב על כך, ליאל קייזר תדבר איתנו על הנושא הזה. בינתיים הבנקים הגדולים ממשיכים להציג רווחים נעים, אחרי הפועלים ודיסקונט, אתם זוכרים, בשבוע שעבר, היום זהו תורו של בנק לאומי. לדווח על רווחיו ברבע השלישי של השנה, הם גדלו בכ-15% לעומת אותה התקופה באשתקד, והסתכמו ב-1,800,000,000 שקלים. ליאל קייזר כתבתנו מוסרת כי הכנסותיו של בנק לאומי מריבית זינקו ב-30% לעומת הרבע השלישי אשתקד, והגיעו ל-3,400,000,000 שקל. הבנק יחלק לבעלי המניות דיווידנד של יותר מ-530 מיליון שקלים. ועוד בצבע הכסף בהמשך, על המשבר במחלבות רמת הגולן, נדבר גם על הקרב הנמשך בין רשתות השיווק ליבואנים ויצרני המזון, וגם האתגרים של הקניונים בתקופה הזו שבה הכל מתייקר והערך של הכסף שלנו נשחק. ועוד, תיקון עולם קנאבית, חברת הקנאביס הוותיקה הודיעה הבוקר על משלוח מסחרי ראשון של שמני קנאביס רפואי, תוצרת החברה, והמשלוח הזה עושה את דרכו לגרמניה. מדובר בהיקף ייצוא שמנים של קנאביס רפואי הגדול ביותר שיצא מישראל עד כה, כפי שאומר אבינועם ספיר, מנכ"ל החברה.
זהו יום היסטורי מבחינתנו ויעבור השוק הקנאביס הישראלי באופן כללי. העובדה שמוצרים כחול לבן שגדלו בחווה בים המלח ויצרו במפעל בציפורית מיוצאים לאירופה והתחילו למחר בגרמניה כבר בימים הקרובים, זה בהחלט נקודה מרגשת ומשמעותית ותוצאה של עבודה קשה במשך שנתיים וחצי של עשרות רבות של אנשים והשקעה משמעותית מאוד גם במשאבים ובכסף, ואנחנו שמחים ונרגשים שהגענו למועד הזה.
ועוד בהמשך, פינת המונדיאל לקראת משחקי הערב, המשחק המסקרן כמובן, ולא רק ברמה הספורטיבית, אלא אולי בעיקר ברמה הפוליטית, ארצות הברית, איראן, זה יקרה ב-9, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף, עד 5, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים גם היום ביוזמה של יושב ראש ועדת הכספים להקפיא את הריבית על המשכנתאות לרוכשי דירה ראשונה, והיום הנגיד פרופסור אמיר ירון מזהיר מיוזמות החקיקה האלה בכנסת. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה ומגישת משחקי הכיס בכאן 11. שלום ליאל.
שלום רונן, צהריים טובים. אכן, אתה אומר, ההצעה של יושב ראש ועדת הכספים הזמנית, משה גפני, הצעה, צריך לומר, שנויה במחלוקת בלשון המעטה. אני לפחות עדיין לא שמעתי גורם כלכלי רציני שלא אומר שזו הצעה בעייתית, שעלולים להיות לה נזקים ארוכי טווח לכלכלה הישראלית.
ושלא לדבר על ההשלכות המשפטיות גם שיש להצעה כזאת.
ההשלכות משפטיות מרחיקות לכת. גפני עדיין לא הסביר בדיוק מה המנגנון שהוא רוצה להשתמש בו כדי להקפיא את עליות הריבית לרוכשי הדירות, לרוכשי הדירות הראשונות, לזוגות הצעירים. נגיד, העלאת הריבית באמת יקרה את ההחזר החודשי של משפחה ישראלית עם משכנתה ממוצעת של מיליון שקל, כבר בערך ב-750 שקל. זה בהחלט עול כבד על רוכשי הדירות, ועדיין אומרים מי שמתנגדים להצעה הזאת, זו הצעה שאם לצורך העניין תנוסח באופן שיהווה התערבות במערכת היחסים בין הבנקים לבין מי שכבר לקחו הלוואה, הרי שזה יגרום לבנקים לייקר את המשכנתאות הרבה יותר מכאן ולהבא, זה גם לא בטוח יעמוד משפטית. אם אנחנו מדברים על זה שזו לא תהיה התערבות בין הבנקים לבין רוכשי הדירות, אלא ממש סבסוד שהמדינה תכניס את היד לכיס ופשוט תשפה את מי שההחזר החודשי שלו יתייקר, הרי שיש כאן בעיות של חוסר שוויון ובעיות של הוצאה כספית מאוד מאוד גבוהה מקופת המדינה, ועוד שורה ארוכה של סימני שאלה שההצעה הזאת מעוררת. בכל אופן, נגיד, גפני ניח אותה על השולחן כרעיון אתמול בסיום דיון בוועדת הכספים, שבו התארח נגיד בנק ישראל כדי לדבר על ההשלכות של העלאת הריבית. משום מה הוא לא דיבר על ההצעה הזאת בנוכחות הנגיד, אלא רק אחרי שהנגיד עזב. ולכן היום הנגיד נותן התייחסות משלו ואומר שאנחנו מדברים על מהלך שאם יצא לפועל באיזושהי דרך עלול לפגוע בכלכלה הישראלית לטווח הארוך, ועלול גם לפגוע באפקט החיובי שאמור מתישהו להיות להעלאת הריבית, שהוא הבלימה של ההתייקרויות. בוא נשמע חלק מהדברים שאמר.
אינפלציה קודם כל פוגעת בשכבות החלשות, ולכן הכאב שכרוך בהעלאת הריבית הוא מובן ונלקח בחשבון, אבל נועד כדי למנוע כאב גדול יותר בעתיד. מי שאינו מבין זאת ומנסה למצוא פתרונות פלא, בראש ובראשונה עלול לפגוע דווקא בשכבות החלשות. יתרה מכך, שינויים דחופים או יצירתיות יתר חקיקתית שאין לה אך ורע בעולם המערבי, יוצרים סיכונים הן לבנקים והן ללקוחות הפרטיים והעסקיים בירור הסביבה העסקית והמשפטית.
תשמעי, הנגיד מאוד ככה, את יודעת, בדרכו מנומס, אבל הדברים שלו בהחלט נוקבים וברורים ומכוונים.
כן, זה ממש ככה, אתה יודע, צריך לפעמים לעשות איזשהו תרגום מנגידית לעברית, אנחנו יודעים, נגידים, גם הנוכחי, גם קודמה, ומנשים מעונבים וככה מינורים בצורת ההתבטאות שלהם, אבל כל מילה נלקחת בחשבון, ואם צריך לפרשן את נגיד בנק ישראל פרופסור אמיר ירון, הרי שככל שאנחנו מסתכלים על הסגנון הרגיל שלו, אלה אמירות חריפות, כשגורמים כלכליים בכירים אומרים, המדינות ש עושות צעדים מהסוג הזה של התערבות בהתנהלות של הבנק המרכזי, הן מדינות כמו טורקיה שסובלת משיעור אינפלציה דו-ספרתית ומריבית בשיעור דו-ספרתי, אלה לא המדינות שישראל רוצה להידמות להן. ונגיד, למרות כל האמור לאל, למרות הביקורת החריפה שהוא סופג, למרות האמירות האלה של הנגיד, עדיין יושב ראש ועדת הכספים גפני מבהיר היום בישיבה שהוא מקיים שהוא עומד מאחורי היוזמה הזאת. בוא נשמע את הדברים.
ואני לא מתכוון לרדת מהעניין הזה. לעמוד מהצד ולתת נימוקים מלומדים למה אי אפשר להתערב בריבית של בנק ישראל, להגיד כל מיני הסברים, זה לא מעניין בכלל. אנחנו צריכים לעשות פעולה שבסופו של דבר המשפחה שקונה דירה תוכל להגיע לזה. וזה לא איזה גזירת גורל, משהו שאנחנו צריכים לטפל בעניין הזה.
טוב, הוא מדבר פחות בשפה נגידית, אלא יותר
כן,
בשפה פוליטיקאית.
כן, זו שפה שהרבה יותר קל לכל אחד מאיתנו להקל אותו, וזה גם בדיוק הפער בין המקרו למיקרו. דיברנו כאן על ההשלכות ארוכות הטווח, ועל הנזק שזה עלול לעשות לקופת המדינה, ולדרוג האשראי של מדינת ישראל וכן הלאה. צריך להגיד ביושר ברור שמי מאיתנו, ואלה רבים רבים מאוד מאיתנו, שהחזר החודשי של המשכנתא שלו התייקר כבר ב-750 שקל, ויודע שהריבית תמשיך לעלות, וכבר לא שולח את הילדים לחוג, ומשנה חלק מהקניות לבית, ברור שאותנו, את האנשים האלה, זה לא ממש מעניין, ואנחנו רוצים פתרונות מהירים, זריזים, מהסוג שפוליטיקאים כמו גפני מציעים. זו אגב הסיבה, נגיד, שלא סתם בנק ישראל מוגדר בחוק כגוף עצמאי, כזה שהחלטת הריבית נמצאת בידיים שלו, בדיוק בגלל שבשביל שפוליטיקאים לא יוכלו להתערב ולעשות צעדים שעלולים להיות נמהרים כדי לרצות את הציבור שבאמת נענק תחת יוקר המחיה. זה לא סתם, גפני מבטא כאן איזשהו קול שהוא כאב של הרבה מאוד ישראלים, אבל צריך להגיד, הסיטואציה היא כזו שאם שהמטרה של העלאת הריבית היא לעצור את ההתייקרויות שבינתיים הן בקצב מאוד גבוה, יותר מ5%, ובינתיים לא נעצרות.
ובשורה התחתונה אומר הנגיד, אכן, יוקר המחיה כן קרוב לליבי, בניגוד אולי למה שאמר גפני אתמול שהנושא הזה רחוק מסדר היום של הנגיד, והוא אומר דבר נוסף, מי שבסופו של דבר מחפש פתרונות קסם, יפגע דווקא הוא בשכבות החלשות. אלו בעצם הדברים של הנגיד, עיקרי הדברים שלו היום. אני מניח שהסיפור הזה עוד יעסיק אותנו.
עוד נדבר על זה.
כן. ליאל, תודה. ליאל קייזר, תודה רבה לך.
תודה, רונן.
עכשיו למשבר במחלבות רמת הגולן, אתמול דיון סוער, גם כן, עוד דיון שהיה בוועדת הכספים של הכנסת בנושא ענף החלב בכלל, והמשבר במחלבה ברמת הגולן בפרט. הנה כך נשמע בדיון הזה שוקי יתד, יושב ראש ועד עובדי מחלבות רמת הגולן.
אנחנו מדברים על קודם כל משפחות שהולכות עכשיו הביתה, ולא יהיה להם מחר בבוקר לאן לקום. זה דבר בסיסי. של כל אחד ואחד שנמצא פה בוועדה הזאת, שקם בבוקר ויש לו תכלית לאן לקום, לנו מחר בבוקר לא יהיה לאן לקום. וזו הצעקה שלנו, ופה המקום לבקש מכל אחד ואחד מכם את העזרה.
שלום לך שוקי יתד, יושב ראש ועד עובדי מחלבות רמת הגולן, שלום.
שלום וברכה לך ולמאזינים, סליחה שהייתי ככה נרגש.
לא, זה בסדר, היית ניסר ונרגש שם בדיון אתמול.
היה ממש בצורה אותנטית ומכל הלב שיצא, אז אתה יודע, אנחנו נמצאים היום במצב לא פשוט. העובדים עצמו, המפעל, עובר משבר מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות, ובמיוחד עכשיו בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בקטע של חדל פירעון, ואין לנו כרגע לא אופק תעסוקתי ולא אופק כלכלי, וזה מה שהביא אותי גם לסערת רגשות, בדיון עצמו.
ובכל זאת מנסים כן להגיע לאיזשהו הסדר. בינתיים אנחנו רואים גם ששופרסל יזרים הכסף לתקופה של 3 חודשים, עד שאולי יימצא רוכש, נכון?
כן, כרגע מתנהלים איזה שהם מהלכים, מונה למפעל נאמן על ידי בית המשפט המחוזי בנצרת, שתפקידו הוא באמת לבדוק האם ניתן להציל את המפעל, לחפש משקיעים, לנסות ולעשות קצת סדר בכל הבלגן שם. תסכים לגמרי שהמצב הזה יכל להיות בצורה אחרת, יכלנו להיות, איך אומרים, בפאזה אחרת לגמרי, אם היינו יודעים, לא אנחנו כעובדים, אלא המנהלים היו יודעים לנהל את זה בצורה נכונה, אני חושב שהתמונה הייתה נראית אחרת. אבל איך אומרים, דברים ייבדקו, זה לא התפקיד שלנו, אנחנו לא רוצים לשפוך את התינוק יחד עם המים, או עם המים, פשוט אנחנו רוצים באמת להציל את המפעל הזה, לשקם אותו, להעצים אותו. אל תשכח, בוא לא נשכח שהמפעל הזה נמצא ברמת הגולן, הוא מספק מקורות תעסוקה, לא רק לתושבי קצרין, גם לסביבה עצמה, וזה אבן יסוד, זה אבן יסוד של קצרין. זאת אומרת, המפעל הזה הוא מפעל דגל, ולכן אסור, אסור לנו לאבד את המפעל הזה, אסור לנו.
כמה עובדים במפעל?
אנחנו מדברים היום על כפחות או יותר 100 עובדים בשני אתרים. יש לנו אתר אחד שנמצא בעמק חפר, שזה האתר הלוגיסטי, ויש לנו את המפעל עצמו שמייצר את המוצרים בקצרין.
ומה התחושות ככה שמגיעים למפעל בימים האלה?
אי ודאות, כמו שזה נשמע, אי ודאות. התחושות הן, איך אומרים, הן תחושות לא טובות. אמנם כל העובדים מלוכדים ומיוצגים על ידי עורכי דין, אלון וגלילה אורנשטיין, הם מיוצגים על ידי ארגון ההסתדרות, אנחנו חברי הסתדרות, הכל בסדר. יש לנו איש יקר של ראש מועצת קצרין, מר דימי הפרצ'ט, שמלווה אותנו לא רק במשבר הזה. אנחנו התחלנו את המשבר הזה עוד לפני חצי שנה, כשיצאנו לשביתה, אם אתם זוכרים, הייתה שביתה במחלבות רמת הגולן. גם בשביתה הזאת, ראש המועצה יאמר לזכותו, ליבה אותנו לאורך כל הדרך. באמת, לאורך כל הדרך.
אוקיי, עוד רגע אנחנו נצרף גם אותו לשיחה, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד לפני כן. אמר אתמול שר החקלאות עודד פורר, מחלבות רמת הגולן הסתמכו על לקוח אחד ששחט אתכם במחיר. הכוונה היא כמובן לשופרסל, שאתם מספקים לרשת את קרטוני החלב עבור המותג הפרטי של הרשת.
אני אענה לך בכנות, כל מה שקשור בניהול, אותנו כעובדים, אנחנו לא היינו מעורבים בזה, וזה גם לא צריך לעניין אותנו. תפקידנו כעובדים,
זה
לקבל תוכנית עבודה, לעבוד ולייצר, כמו שאמרתי את זה בוועדה, אתמול בוועדת הכנסת. העובדים עובדים 24/7 במשך 365 יום בשנה. לא יכול להיות שביום בהיר וצח יבואו לעובד, שיגידו לו, תשמע, עבדת נכון, קראת את התחת, אבל בסופו של דבר, אתה הולך הביתה. זה דבר שהוא לא מתקבל בשום מקום, בשום מקום.
אוקיי, בוא נצרף אלינו עכשיו את ראש המועצה המקומית קצרין, דימיטרי אפרצ'ב, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אתה מונית על ידי הוועדה להיות הנציג שלהם ללוות את תהליכי ההבראה למפעל, נכון?
כן, זה מה שאתמול ועדת כספים.
הטילו עליך את המשימה החשובה הזאת.
כן, זה חסר תקדים, עוד לא דברים כאלה, אבל אני...
שמה? מה חסר תקדים? שמה?
לא, תראה, בגלל שאתמול לישיבה לא הגיעו אף אחד מנציגי המפעל, אז יושב ראש ועדת כספים ראה לנכון לייצר איזשהו חוליה מחברת בין הוועדה, כי הוא שם את זה ממש על סדר עדיפות מאוד גבוה. אני אגב חייב להגיד שאתמול היה ממש ניצוץ של אחדות מאוד מאוד יפה, כי כל סיעות הבית, הנציגים שהיו בוועדה, כולם היו תמימי דעים, ואין שום ספק שגם הנאום של שוקי מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד אמיתי, אתה יודע, לא...
כן,
לא,
זה היה דברים מהלב בהחלט, כן.
זה ממש ריגש את כולנו, כמובן גם אני מאוד התרגשתי יחד איתו, אז הוא ביקש תוך חודש ימים לראות מהם ההתפתחויות במפעל, ואז לדווח לו באופן ישיר, כי הוא קבע כבר לחודש
שבת. אז מה שאתה אומר זה בעצם שאין לך יותר מדי מה לעשות כנציג הוועדה שיעקוב אחרי תהליכי ההבראה למפעל? זה מה שאתה בעצם אומר לנו?
לא, אני אגיד לך...
שנותרת שם כברירת מחדל כי אף אחד אחר לא הגיע?
יכול להיות, אבל תראה, אני מבחינתי, וזאת האחריות שלי, לא אחריות ישירה, כי אני ראש רשות, מתוך 100 עובדים האלה יש לפחות 40-50 עובדים, הם תושבי העיר, זה 50 משפחות שמתפרנסות במפעל עוגן, בדיוק כמו שאמר שוקי, ולכן לי מאוד חשוב לשמור על זה. עכשיו צריך להבין שהנכס המרכזי של המפעל הזה זה עובדים. ואני לא אומר את זה עכשיו כמנהיג הסתדרות, אלא זה הדבר האמיתי, אם חס וחלילה וחס, מי שהעובדים האלה ישבר וירצה ללכת, למפעל הזה לא יהיה שום סיכוי להמשיך, וזה המסר שלי היה לאורך כל הדרך, גם להנהלה הקודמת וגם לנאמן שכרגע נכנס לתפקד. אני שוחחתי אותו כבר היום, הסברתי לו את משמעות הדברים, אמרתי לו שאני אפקח ועדת הכנסת, ועדת כספים של הכנסת, על כל התהליכים. ביקשתי ממנו כמובן לשתף פעולה, אנחנו לא הולכים להתערב בשום פנים ואופן בתהליכים מקצועיים, אבל אנחנו נוודא שבכל תהליך שלא יהיה, א', יהיה שיח עם ועד עובדים, כי יש שם מנהיגות גם חזקה, ב', שתנאי העובדים לא ייפגעו, ואם חס וחלילה מישהו ייפלט מהמפעל, אנחנו נדע לתת להם מענה בתוך איזור תעשייה של קצין, גם לזה אני נערך.
תגיד מה, באמת איך המפעל הגיע למצב הזה? יכול להיות שזה באמת קשור לניהול כושל? שמענו את הדברים של שר החקלאות אתמול, כשדיבר על מחלבות רמת הגולן שהסתמכו על לקוח אחד בלבד ששחט אותם במחיר?
תראה, זה מורכב משני תהליכים שכנראה אחד קצר טווח ואחד ארוך טווח. קודם כל, בארוך טווח, להתבסס אך ורק על מוצר שהוא חלב או למוצרים שהם בפיקוח, זה מאוד מאוד קשה ככה להצליח. בוודאי שהיה צריך כנראה להכניס מוצרים נוספים וכולי, אבל אני קטונתי מלתת ציונים כרגע. ניהול לא מוצלח בדרך כלל מביא למצבים שכאלה, והדבר הנוסף שהוא בעצם היה כנראה הטריגר המשמעותי, וזה שכל סוגיית פיקוח על המחירים נכנסה בדיוק בתקופה של בחירות, ואז מצד אחד היו עדכונים ומצד שני עדכונים לא היו, ואז בטווח של הדבר הזה, כולל גם ניהול לא מוצלח כנראה, של המפעל בעצם יצר את המשבר.
כן, אוקיי. טוב, אנחנו כמובן נקווה שהמפעל הזה ינצל מסגירה וימצא הפתרון שיאפשר את המשך עבודתם של שוקי ושל כל אותם עובדים שם. במחוות רמת הגולן. כן, לסיום ממש.
ממש לסיום, לנצל הזדמנות באמת להגיד תודה ענקית לוועדת כספים ולחברי כנסת שהיו שם, שבאמת הרימו את הכפפה, גילו אנושיות מאוד גבוהה. שוקי הוא תותח על, אני אומר את זה בגלוי, וזה מזל שלבד עובדים יש כזה מנהיג. וגם הסתדרות העובדים הכללית נתנה פה, באמת נכנסה פה חזק מאוד, ואבי גבאי שהוא אחראי על זה נתן לזה באמת כתף. וחשוב מאוד לציין, כי יש לנו, יש בפנינו עוד מאבק לא קטן.
כן, הדרך עוד ארוכה כמובן. דמיטרי אפרצ'ב, ראש המועצה המקומית קצרין, תודה רבה לך. ותודה גם לך, שוקי עתד, יושב ראש ועד עובדי מחלבות רמת הגולן, ושיהיה המון בהצלחה. תודה, להתראות.
תודה, להתראות.
עכשיו נדבר על דמי ניהול. מה שקראנו לו אולי פעם, דמי ועד בית. אלא שהיום ללא מעט בעניינים, שכונות בישראל, בעיקר מגדלים, יש חברת ניהול. ודרך אחת מהן, שפועלת בשכונת גני אביב בלוד, אנחנו ננסה להבין עכשיו איך השוק הפרוץ הזה עובד בכלל. שלום לך, גילי מלניצקי, כתבת המגזין שלנו בתאגיד כאן. אהלן, גילי.
שלום, רונן.
בואי ספרי לנו על איזה חברה מדובר ובכמה דיירים.
מעולה. אז הערב אנחנו מביאים במהדורה את סיפורם של קרוב ל-5,000 דיירים שמתגוררים בשכונת גני אביב בלוד, ב-200 בניינים שונים. הם חתמו לפני 25 שנה על הסכם התקשרות עם חברת ניהול שנקראת אורית אור, כחלק מהחתימה שלהם על הסכם לרכישת דירה. ואותו יזם שמוכר להם את הדירות, היה גם מי שבחר להם את החברת ניהול, לתקופה של 10 שנים, ומאז החוזים האלה, בעצם ההתקשרות, מתחדשת אוטומטית. הבעיה מתעוררת שמספר דיירים שמנסים להתנתק בגלל כל מיני בעיות, נתקלים בכל מיני קשיים.
כן, מה, איזה בעיות, ולמה שהם ינסו להתנתק?
אז בוא נשמע את סוזי בן אליהו, אחת מתושבות השכונה בה פגשנו, היא תוכל לענות על זה קצת יותר טוב ממני. אוקיי.
צבע, אני לא זוכרת מתי עשו פה. מים, אני ארתיח עכשיו בקומקום מים מהכיור, את תקבלי ישר שכבה של אבן. זה צינורות שלא החליפו אותה מאז שאנחנו גרים פה. יש פה קבל לכיבוי אש, שהוא מנותק. קניתי לעצמי את המטיף הזה, שאם יהיה פה שריפה, שאני אוכל לחבוט אמיתי. יש פה ארון לכיבוי חשמל, נעול, אין מפתח לאף אחד פה לדיירים. ביקשתי 3, 4, 5, 6 מיליון פעם דוחות. אף פעם, מאז מ-1997 עד היום, היום הזה, אף אחד לא יודע אם יש דוח, אין דוח. מה הוצאות, מה הכנסות של אורית אור? מה עשיתם לטובת התושבים? כלום וכלום.
וואה. אבל רגע, הם משלמים על זה, מן הסתם, אני לא יודע כמה, אבל הם משלמים על השירות הזה. ולמה הם לא יכולים להשתחרר בכלל?
שאלות מעולות, וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים להסביר. בגני אביב אנחנו רואים שהדיירים כן משלמים לא סכומים גרנדיוזיים, משלמים באזור ה-120 ועד 250 שקל בחודש, אבל כשלוקחים את זה במכפלות של שכונה שלמה, של 220 בניינים במשך 25 שנה, אנחנו מגיעים למחזורים כבר קצת יותר משמעותיים של מאות מיליוני שקלים. ואתה צודק, זאת אומרת, במצב תקין, ועד בית באמת יכול להחליט שהוא מסיים את השירות, הוא נפרד מחברת הניהול שלו, והוא עובר לחברה אחרת, או לוקח בעצמו את העניינים לידיים. הסיפור הזה בגני אביב, אנחנו פשוט נתקלים בכמה דיירים שבאמת כמו שסוזי מדברת, כשהם מבקשים לראות את הדוחות הם לא רואים אותם, וכשהם מבקשים להתנתק יש כל מיני פרקטיקות הפחדה כאלה, ובתוך זה יש שם גם דיירים של הדיור הציבורי, שמי שאמור לדאוג לתנאים שלהם לא ממש עושה את העבודה שלו, וככה הסיפור הזה בעצם מתגלגל שנים, והדיירים חיים עם תקלות כמו רטיבות ונזילות מהגג ואינטרקומים שלא עובדים.
אז איפה העירייה ואיפה המדינה?
אז גם במשרדי הממשלה מבינים הרבה שנים שישראל מצטופפת, ושהבנייה עולה עוד ועוד לגובה, וזה יכניס לתמונה הרבה מאוד חברות ניהול, ובאמת קמות הרבה חברות כאלה. הבעיה היא שאין עליהם שום רגולציה או שום פיקוח, ובגדול רונן, אתה ואני יכולים מחר בבוקר לפתוח ביחד חברה, אם אנחנו רוצים.
יאללה.
כן, רק שבאמת המצב הזה יוצר סיטואציה כמו בגני אביב, שהיא מאוד מאוד בעייתית, במיוחד כשאנחנו עולים למגדלים יותר מורכבים, שהמערכות בהם הן מערכות תפעול הרבה יותר מורכבות ממה שיש בגני אביב, ואז גם העלויות יכולות להגיע ל-500, 600, ואתה יודע, מקרים במגדלים שבהם נתקלתי גם באשדוד, גם בבת ים, לא רק בתל אביב, אנחנו רואים שגם הדמי ניהול יכולים להגיע ליותר מ-1,000 שקל לדירה, מבלי שיש איזושהי הגדרה ברורה של המדינה, מה החברות האלה אמורות לעשות, על מה הן אחראיות. אז נכון שיש חברות רציניות ומקצועיות, אבל בחלק מהמקרים, כמו הסיפור שאנחנו מביאים הערב, אנחנו רואים שחברת הניהול יכולה להפוך לקרפורה, לכל מיני התנהגויות מוזרות, וזה גם יכול ללכת הרבה יותר רחוק, הלבנות כספים, חשבוניות כפולות.
כמובן, הרבה מאוד התפתחויות עלולות ויכולות להגיע מסיפור כזה. אוקיי, מה שכונה פעם ועד בית, נכון? בגדול זה, זה, זה ככה, כן. טוב, הסיפור המלא הערב בכאן 11 בחדשות הערב.
נכון.
גילי מלניצקי, תודה רבה לך.
תודה לך, רונן.
להתראות. טוב, מה קורה בכבישים? איילון דרומה, שם עמוס, ממחלף קרן קיימת עד לגוארדיה, וצפונה, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. דרך החוף צפונה, עמוסה מגעש עד נתניהו, ממחלף חבצלת עד מחמורת. דרך 66 דרומה, עמוסה מיוקנעם עד צומת מגידו. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. עכשיו הפסקת פרסומות, אחר כך נדבר על המשך הקרבות וכיפופי הידיים בין שופרסל לתנובה, בין הקימונאים לבין היבואנים. ויהיו לנו עוד הרבה עניינים, גם פינת המונדיאל כמובן לקראת סיום, ופינת הבורסה, פרסומות, כבר חוזרים. 33 דקות אחרי ארבע, עכשיו נחזור לקרב הקימונאים נגד היבואנים ויצרני המזון, ולהפך, שופרסל נגד המחירונים החדשים של תנובה, רשתות המזון נגד יוניליבר, וכו' וכו' וכו'. בינתיים, הקרב הזה בעיצומו, ולא נראה פתרון באופק. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
שלום רונה, נכון, קצת יותר משבוע שהודיעו בשופרסל, כי בשבוע יהיה חוסר, זה הפעם האחרונה, בשבוע שעבר זה היה הפעם האחרונה שהם קיבלו הספקה מתנובה בסניפים, עדיין אין חוסרים משמעותיים של מוצרים, יש אמנם דלילות, פה ושם אתה יודע, זה ממש תלוי סניף, בין אם זה סניף גדול או סניף קטן או סניף אקספרס. שופרסל אבל היחיד, היחידה שדווקא בהחלטה שלה לא לקבל את העלאות המחירים של תנובה, ובבדיקה שעשינו מנתוני סטורנקסט, נרשמה ירידה של 3% במחר של תנובה, זה עדיין לא נתונים משמעותיים, כי זה שבוע, לקחנו את השבוע הקודם לעומת השבוע שקדם לו, אז זה עדיין לא נתונים מבושלים, אבל רואים אולי ניצנים של ירידה במחר. שאר הרשתות כמו יוחננוף, ויקטורי ורמי לוי אישרו למעשה את העלאות המחירים, אבל הם טוענות שהם יספגו את העלאות המחירים בשביל הציבור. ולכן אנחנו עשינו בדיקה יחד עם פרייסס ובדקנו מי באמת העלתה את מחירי מוצרי תנובה, בכמה, באיזה מוצרים, האם רק במוצרי החלב או בשאר המוצרים, אז בוא נראה. אנחנו מדברים ככה, ביוחננוף באמת לא נרשמה עלייה במחירי מוצרי החלב של תנובה. מה כן ראינו? עלייה מאוד חריגה במוצרי סנפרוסט, עשרות אחוזים. סנפרוסט אחרי פרשת החיות, פתאום היא מרשה לעצמה לבטל את המבצעים שהיו עד כה, ואנחנו רואים עלייה של עשרות אחוזים, אנחנו רואים את זה במרקים, בריביולי, בחטיפי החלבון, ולא נרשמה עלייה במוצרי החלב. ברמי לוי, משקעות החלב התייקרו, משקעות אלטרנטיב התייקרו בעשרות אחוזים, הגבינות הבולגריות גם הם, המרקים, רטבי אוליביה.
מה זאת אומרת בעשרות אחוזים?
ממש ראינו שיש לפחות איזו עלייה של 20% במשקעות האלטרנטיב אצל רמי לוי. רטבי אוליביה וגם שוב במוצרי סנפרוסט, שם נרשמה עלייה של עשרות אחוזים, זה כמובן אולי מגיע בעקבות ביטול מבצעים. בויקטורי אפשר לומר בבירור נרשמה עלייה כמעט בכל מוצרי החלב של תנובה, אנחנו מדברים על משקיעות החלב, אחוזים בודדים, משקיעות היוגורט, מוצרי היוגורט של תנובה, כולל יופלה, גבינות השמנת של נפוליאון, הגבינות הצהובות, הגבינות הקשות, הבולגרית, וגם כאן סנפרוסט רושמת עלייה של עשרות אחוזים במחירים. שוב אמרנו, אולי בגלל ביטול המבצעים צוברת קצת יותר ביטחון, גם במוצרי הריביולי, מוצרי המעדנות נרשמו על העלאות מחירים, וגם במשקעות האלטרנטיב נרשמו העלאות מחירים שמגיעים לכמעט 10%. זה מה שקורה בויקטורי.
אוקיי, טוב, יש גם את הסיפור של יוניליבר שהוא אפילו ותיק יותר.
נכון, אז ביוניליבר אנחנו ממשיכים לראות שהרשתות ממשיכות בסירוב שלהם לקבל את העלת המחירים. על פי נתוני סטורנקסט יש ירידה במחירות של החברה ב-35%. אם אנחנו נתרגם את זה למספרים בכסף, אז אם למשל ניקח את השבוע של ה-23 לאוקטובר, אז אנחנו יכולים, ונשווה את זה לשבוע של ה-20 בנובמבר, אנחנו רואים ירידה של 9 מיליון שקלים במחירות של יוניליבר. זה מגיע על רקע, אתה יודע, החרם הציבורי שאנחנו רואים. ואם אתה תיתן לי להוסיף עוד משפט, מי שמסתובב בסניפי רמי לוי בזמן האחרון, יראה מבצע שרמי לוי, זה שתלה עד לאחרונה שלט, שבו הוא אומר שיהיו חוסרים במוצרי יוניליבר, בגלל שהוא לא מסכים להעלות את המחירים, הוא רואה פתאום שלט של מבצע, שקורא לקנות מוצרים של יוניליבר ב-40 שקלים, ואולי להשתתף בהגרלה לטלוויזיה, למשחקים של המונדיאל. אז שאלנו באמת את רמי לוי, איך ייתכן שמצד אחד אנחנו מדברים על לעצור את העלאות המחירים, ולא למכור את המוצרים הללו, ומצד שני יש מבצע. אז הוא טוען שזה מלאי של מוצרים שהיה כבר בחנות עוד לפני העלאות המחירים של שדרשה יוניליבר.
דנה, תודה.
תודה.
שלום לך, שלומי לחן, היועץ אסטרטגי שיווקי ומרצה לשיווק במכללה למינהל.
ערב טוב, מה שלומך רונן?
תודה. שלומי, שאלת השאלות היא, מי ימצמץ ראשון?
תראה, אנחנו נמצאים פה באיזשהו קרב איתנים, וקודם כל הנתונים שהביאו כרגע הם נתונים מדהימים מבחינת הירידה של יוניליבר ודיפלומט. זה נתונים מדהימים מכיוון שאנחנו רואים את, קודם כל, את כוחו של הצרכן הישראלי בדרמת הלכידות שלו, ואני מזכיר, זה הפעם האחרונה שראינו את זה, זה במחאה ב-2011. להבדיל מהרבה מאוד מחאות שראינו אצל קבוצות לחץ אחרות, כמו המגזר החרדי, שרמת לכידות מאוד גבוהה, כן, הצרכן הישראלי מראה כאן בגרות מאוד מאוד גבוהה. מי מצמץ ראשון זאת מאוד שאלה, כי זה מאוד מאוד תלוי באיזה תחום אנחנו מדברים, כי ישנם תחומים שהרשתות לא יכולות להחזיק הרבה מאוד מעמד, הרבה מאוד זמן בלעדיהם. ולכן מצד אחד זה ממצב אותם כאבירי האזרח, הנה אנחנו עומדים בפרץ, נדבר על הרשתות הקמעונאיות, אנחנו עומדות בפרץ, אנחנו לטובתכם, אנחנו מודעות כמה יוקר המחיה מטריד אתכם, ולכן הנה אנחנו עומדים, זה מוציא אותם בסיטואציה של ווין ווין מבחינתם ואין מול הצרכן הישראלי, ומציב בבעייתיות מאוד מאוד גדולה את היבואנים.
אין להם דרך בכלל לצאת טוב מהסיפור הזה, מן הסתם, ליבואנים. ואגב, אתה אומר אבירי זכויות הצרכנים, נגיד, זה לפחות בשיח. אני מזכיר לכם, רשת שופרסל, זו אותה רשת, זאת שמנסה עכשיו לנצוחן בעיני הצרכנים, זו אותה רשת שהיושב ראש שלה ביקש לקבל 2.5 מיליון שקל מענק המכונה, מענק הסתגלות לא מזמן. וזה כשהרשת מפטרת עובדים ונמצא בתוכנית התייעלות. זה מה, זה כל זה פחות מעניין את הצרכנים בקרב הזה?
הצרכן הישראלי לא רואה ולא מודע לזה. שיח של הברנז'ה העסקית שרואה את זה.
Okay.
את גברת מסוד המסדרות, או את גבר, אדון זילברשטיין מירושלים, הוא לא רואה את הנתונים האלה. הוא מבחינתו מגיע לרמי לוי, רואה שם השילוט, שהנה אנחנו הורדנו מהמעדפים וכדומה, מטריד אותנו, נושא של יוקר מחיה, מבין עכשיו שאנחנו אולי נמצאים סביב איזשהו מיתון מתקרב.
אז הוא מרגיש, הוא מרגיש שהרשתות הן יחד איתו במאבק הזה בעצם, ככה, למרות שצריך מרגיש... לומר גם הרשתות האלה מקדמות על הדרך את המותג הפרטי שלהן, שעושות חיל, המותגים האלה, המותגים הפרטיים, אנחנו רואים את זה גם בדוחות הכספיים של אותן רשתות.
תראה, המותג הפרטי עבר אבולוציה מאוד מאוד יפה בשנים האחרונות, אם פעם בעבר הוא היה מותג מאוד מאוד מוזנח, הרשתות הקמעונאיות משקיעות בו, ואנחנו מדברים על נתונים שהיום בשופרסל 25% מהמחירות של שופרסל במותג הפרטי, הוא הופך להיות אחד מהספקים המרכזיים היום במדינה, אבל זה לא סתם. זה מכיוון שמשקיעים באיכות שלו, במיתוג שלו, בביצועים שלו, והוא נותן חלופה מאוד מאוד הוגנת ליצרנים הלאומיים, והיצרנים אמורים לתת את זה
אחד. אני רוצה לשאול אותך לסיום ממש עוד משהו, ואני אתן את טונה סטארקיס כדוגמה. לפני כמה חודשים, אתה זוכר ודאי, פרצה כאן מחאת הצרכנים נגד דיפלומט, כשביקשה להעלות מחירים, ומה שקרה הוא שהצרכנים קנו הרבה פחות טונה סטארקיס, ועברו למותגים הזולים יותר. בינתיים, דיפלומט הרי התקפלה, אלא שאותם צרכנים הם כבר הפסיקו, הם הפסיקו הרי לקנות את המותג הזה, והם גם נשארו עם המותג הזול, למרות שהמחיר לא עלה. אני רוצה שתשמע איתי יחד דברים שאמר לנו כאן בתוכנית אייל רביד, מנכ"ל רשת ויקטורי, לפני כשבועיים בדיוק בנושא הזה.
הירידה של סטארקיס עדיין בשלה. עדיין היא מקובעת במינוס 30%.
עדיין 30%?
כן, זה אומר שהצרכן הישראלי בחר מותגי שימורי טונה אחרים, שכנראה הם לא פחות טובים.
תשמע, במילים אחרות, דיפלומט הפסיק את כאן מכל הכיוונים, היא גם לא העלתה את המחיר, וגם המחירות שלה בסוף ירדו, אז אולי כדאי שגם יוניליבר ושאר החברות ילמדו מזה, ובכלל שהיבואנים ילמדו מהמקרה הזה, שהצרכנים כבר לא כל כך נאמנים למותג.
קודם כל, בוודאי שנאמנות למותג נבחנת במקרים האלה. זה בדיוק המקרה קצה שבהם, במקרה הזה, ממש פרסת שטיח אדום ללקוחות לבוא ולהתנסות עם המותג המתחרה, והנה, לקוח בא ואומר, המתחרה הוא לא באיכות יותר נמוכה, ואני
נשאר, כן,
ואני באמת... נשאר שמה. אבל שנייה לפני שאתה אומר את הדבר הזה, אנחנו חייבים להבין שנכסיות מותגית עדיין קיימת, וישנם מותגים שאנחנו לא נחליף אותם. אייפון, נכסיות מותגית מטורפת, והנייקי נכסיות... אז לכל מותג יש את הנכסיות
שלו. אתה אומר על האייפון לא נתפשר, אבל על הטונה...
אנחנו מוכנים לתת הזדמנות, אם המותג בסך הכל נתן לנו את הוויליו פור מאני, אז למה לא להישאר איתו?
אוקיי, טוב, נראה אז שוב, מי המצמץ ראשון? זה באמת מעניין מאוד לראות איך יסתיים הקרב הזה בין הרשתות לבין...
ממש מעניין, ממש מרתק, ושפו לצרכן הישראלי.
כן, נכון, צריך לומר גם את זה. תודה, שלומי לחן, היועץ אסטרטגי שיווקי ומרצה לשיווק במכללה למינהל, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם,
ביי. דיווחי תנועה עכשיו. בואו נראה מה קורה בכבישים. דרך שצפון עמוסה ממחלף בקה עד מחלף עירון, דרך אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד עד צומת אמונים, דרך תל אביב אשדוד עמוסה ממחלף השיבה עד מחלף ראשון לציון בשני הכיוונים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. פרסומות, אחר כך, אתם יודעים, מונדיאל, בורסה. פרסומות, יאללה. עכשיו לפינת המונדיאל שלנו כאן ברשת ב'.
המונדיאל, גביע העולם בכדורגל 22. כאן רשת ב' עם העדכונים מקטר.
שלום חן ביאר.
אהלן רונן.
מה שלומך?
בסדר גמור, אוטוטו זה מתחיל כבר, אתה
נכון,
יודע.
נכון, כן, אז זהו, צריך
לומר... שינית הפורמט, עשית את האיזון?
כן, כן, עשיתי, וצריך לומר באמת שמהיום אין יותר את המשחקי צהריים ואחרת צהריים. כלומר, אם אתם עכשיו באים ואומרים, וואי, לא התעדכנו במה שקרה עד עכשיו, אז לא הפסדתם כלום.
עוד לא הפסדתם כלום.
כן,
כן,
לא כן, היו עדיין משחקים. ביום נגמר. לא, לא נכון, עדיין יש ארבעה משחקים.
כן, אבל לא ברצף.
אבל הם לא בדיוק. עכשיו יש שניים בחמש שמורים להיות, עוד פחות עוד 12 דקות, ועוד שניים בתשע, נכון?
בדיוק. זה קורה בגלל שאנחנו כבר בסיבוב השלישי של שלב הבתים, וזה בעצם הסיבוב המכריע, ויכול להיות מצב שהמשחקים, בעצם ההפלה של נבחרות לשלב הבא, הן מושפעות ממה שקורה במשחק האחר, ולכן בשביל שהכל יהיה במקביל, ולא יהיה יתרון לאף נבחרת, אז מקיימים את שני המשחקים במקביל, אז זה קורה החל מהיום ועד לסיומו של שלב הבתים. אז בעצם אנחנו אוטוטו מתחילים את משחקי ההכרעה של בית א', יש לנו את המארחת קטר מול הולנד, קטר אנחנו יודעים כבר סיימה את דרכה בטורניר הזה, הולנד כמעט בטוח בשלב הבא צריך לקרות הרבה מאוד בשביל שהיא לא תעפיל, וזה בעצם משאיר לנו את המשחק המעניין בהתמודדות של אקוודור מול סנגל. סנגל, אלופת אפריקה, מגיעה למשחק הזה מהמקום השלישי בבית, שהיא נקודה אחת פחות מאקוודור, והיא חייבת בעצם לנצח בשביל להפיל לשלב הבא, מכיוון שגם הפרש השערים שלה הוא פחות טוב מזה של האקוודורים. לאקוודור מספיק טקו, והיא תצטרף ככל הנראה להולנד, והיא תהיה בשמינית הגמר. זה יקרה בחמש, המשחק בין אקוודור לסנגל משודר בכאן 11, הולנד קטר בספורט 1, ובשעה 9, משחקי ההכרעה של בית 2.
שם אני לא יודע אם זה כתבי ספורט צריכים להתעסק בזה, או כתבים מדיניים.
בדיוק. יש לנו את איראן וארצות הברית, אתה יודע, אנחנו ככה סימנו את המשחק הזה כבר מתחילת המונדיאל כמשחק, בעיקר בגלל הפוליטיקה באמת מסביב. אבל תראה מה זה, יצא שגם הוא יהיה מסקרן גם על קר הדשא, לא רק בגלל כל הפיקנטריה, מכיוון שאנגליה, גם בדומה להולנד, צריך לקרות הרבה מאוד, רק ניצחון של ווילס בהפרש שערים מאוד מאוד גבוה, מה שלא צפוי לקרות ישיר את אנגליה בחוץ, אז אנגליה כנראה בשמינית הגמר, ואיראן וארצות הברית משחקות בעצם על כל הקופה, אחת מהן תצטרף לאנגליה, כרגע איראן שנייה וארצות הברית שלישית, לאיראן מספיק תיקו, ארצות הברית צריכה לנצח, הם נפגשו כבר במונדיאל ב-98 פעם אחת שתי הנבחרות האלו, אז הסתיים בניצחון איראני, כינו את זה משחק האחווה, וזכורה תמונה של שני השחקנים מתחבקים אלו עם אלו, אני לא יודע אם זה יקרה הערב, אבל יהיה מאוד מאוד מעניין.
בהחלט יהיה מעניין, כאמור, בחמש שני משחקים, אקוודור נגד סנגל.
אקוודור סנגל והולנד קטר, ובתשע יש לנו את ווילס אנגליה ואיראן ארצות הברית בשידור חי בכאן 11, ווילס אנגליה יהיה בערוץ 13.
חן, תודה רבה.
תודה רבה רונן.
עכשיו, לדיווח משוקי הכספים כמובן. 200, take them. שלום לך, אייל ראובן, מנכ״ל טאוור מבית מגדל שוקי און. אהלן, אייל.
צהריים טובים, רונן.
מה נשמע? מה קורה בשווקים? מה קורה עם הכדורגל?
אצלנו בסדר, אתה יודע, נראה שבגדול, ברוב השווקים, ואם אירופה שולטת, אז זה בצד הירוק. אבל בואו רגע נתחיל במזרח, שכולם מדברים על ההפתעה של, של המזרח. אז השפעות ותקוות וטיפיות שמגיעות מהמזרח בעקבות המחאות בסין על מדיניות האפס קורונה.
כן, מדהים מה שקורה שם.
קצת מעודדות, מדהים מה שקורה, מדהים איך שהמדינה הזאת בכלל משדרת אפרופו את המונדיאל ומונעת מה...
מונעת מאנשים לראות שבשאר העולם הכל כרגיל, בדיוק.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. עד כמה שזה משפיע עלינו, אפשר לעשות על זה תוכנית שלמה, הסינים הם היצרן העולמי, והם הפתרון לאינפלציה, אבל המחאות האלה מפיחות את התקוות בליבותיהם של המשקיעים, ואנחנו רואים היום את הבורסות בסין, אם ניקח את צ'יינה 50, שעולה בכמעט 4%, שבורסת שנזן ב-2.5%, ההנגסנג עולה מעל 5%, הרבה טיפיות שהמחאות האלה ישפיעו ותיפתח ותשתחרר מדיניות האפס קורונה הזאת, וזה ישפיע על כולנו לטובה. אז במזרח, עליות. באירופה אנחנו מקבלים נתונים ראשוניים של נתוני אינפלציה ראשוניים, שהם נתונים קצת יותר טובים מהצפוי, וגם זה מפיח קצת תקווה. אם מסתכלים על היורוסטוק 50, עולה בכ0.5%, הפוצי 100 ב0.7%. גם אצלנו יום יחסית חיובי, בלי נתונים משמעותיים, הבנקים מפרסמים דוחות, חברות התעופה מפרסמים דוחות, ראינו את אל על, היום ישראל, דוחות מאוד מאוד טובים.
כן, חזרנו לטוס.
יש במומנטום הדוחות קצת לתרום לבורסה המקומית, ואנחנו רואים את תל אביב 35, עולה ב0.8%, תל אביב 125 ב9%, והבנקים עם הדוחות הטובים שלהם, בנק לאומי עם 16% רווח על ההון העצמי, דוחות טובים, הבנקים עולים במעל 2% מדד הבנקים היום. אם אנחנו מסתכלים על פתיחת המסחר כרגע בארצות הברית, אנחנו סביב שערי הפתיחה, יש נתון מחירי הבתים בארצות הברית שפורסם היום ומצביע על ירידה של מעל 1.5% בממוצע. הבתים הפרטיים, הפרט אמריקאי שמושפע מעליית הריבית ויכולת שלו לקנות, בעצם מקטין ביקושים, ירידה במחירי הבתים, זה לא מה שקורה בעולמות ההשקעה הגדולים, במתחמי המולטיפמילי, במתחמים לוגיסטיים, במכסי ההשקעה הגדולים, אלא מה שבעצם הפרט האמריקאי אמור לצרוך, והנדלן האמריקאי הוא יש לו השפעה מהותית, ואנחנו רואים לגמרי מה קורה עם הריביות, עם ההשפעה, כרגע ארצות הברית סביב שערי הפתיחה, ללא תנודתיות מיוחדת.
אייל ראובן, תודה רבה לך.
חרציים טובים לכולם.
להתראות. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי. הפיקה את המשדר היום עמית כהן, טכנאי השידור חיים זקין. במוקד התנועה, אהוד כהן, הדואל שלנו, כסף, כוכיתכאן.org.il. חפשו אותנו גם בטוויטר, יאיר ויינרב, רונן פולק. מיד אחרינו, רן בנימיני ויגאל גואטה. אני רונן פולק. תודה לכם על ההזנה. ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות. ביי.